יחס למציאות צריכה להיות מחולקת בצורה ברורה לשני חצאים. בחצי אחד אנחנו מרגישים את הכל בחושים שלנו, בחמישה חושים, ומקבלים תמונת המציאות, מה שמתבהרת לפנינו כמו לפני כל בני אדם, שלפי זה אנחנו כאילו מחויבים ללכת ולעשות כל מיני דברים בשכל ודעת שלנו, שאיתו נולדנו. ויש חלק השני שאותו אנחנו מקבלים בנקודה שבלב, ובנקודה שבלב שם אנחנו צריכים להגדיל קליטת המציאות האמיתית ולקבל אחר כך התגלות האלוקות עד גודל של מטרת הבריאה, להיטיב לנבריו לפי הכלים של הנבראים שגדלים עד בחינה אינסופית. אבל בינתיים, בנקודה שבלב, מרגישים או יותר כפול או יותר רגיל, רק אחר כך עוברים מחסום ומרגישים עולמות, עד שמרגישים את הבורא במלואו, שנקרא בחינת אינסוף, בחינת מטרת הבריאה. שבינתיים מרגישים בנקודה שבלב הסתרה, או יותר כפול או יותר רגיל, אמנם שזה הזמן שמרגישים שפלות, דלות, זה זמן הטוב, מפני שזה זמן הבחירה. שהבורא לא מתבהר לפני האדם, זה לא מחייב את האדם בפעולות כמו שהרצון לקבל שלנו מחייב אותנו בפעולות, במה שנקרא בעולם הזה, במה שתופסים הכלים החושים שלנו, אלה בחוש השישי, מפני שבו בינתיים ערפול, חושך, לא מרגישים את הבורא, לא מרגישים את העולמות העליונים, זאת אומרת שזה איזושהי התגלות האלוקות חלקית. אז יש לנו לנהוג, אפשרות לנהוג, בחירה חופשית, אפשרות לנהוג כך, כאילו שאנחנו כן מרגישים את זה, ואז מעדיפים רוחניות על גשמיות. מה שמרגישים, כאילו מרגישים בחוש השישי, אם היינו מרגישים כנגד מה שמרגישים בחמישה חושים, זה כנגד זה. זאת אומרת, הבורא נסתר והעולם הזה מגולה, הבורא נסתר בנקודה שבלב, העולם הזה מגולה בחמישה חושים שלנו, וזה בכוונה כדי לתת לנו בחירה שאנחנו נעשה הערכת המצב בלמעלה מהדעת. זאת אומרת, שאני אתאר לעצמי כאילו אני כן נמצא בשליטת הבורא אליי ולא בשליטת העולם הזה אליי, ושאני אעשה הערכה הזאת למרות שאני לא כך מרגיש, וכך אני אתנהג. מה זה נותן? זה נותן לאדם שיכול, אם אנחנו לא מסוגלים בכל זאת לעשות את זה, אלא אנחנו משתדלים לעשות את זה, בזה שאנחנו נשתדל לעשות את זה, זה נותן לאדם אפשרות ללכת מה שנקרא למעלה מהדעת, זאת אומרת, מה שסכל שלי, מה שחושים שלי בקליטת המציאות הנוכחית מרגישים, אני בכל זאת מקבל את זה למטה ממה שאני מעריך, לא רואה, לא מרגיש, אבל למטה ממה שאני מעריך, מי זה בורא, מי זה אלוקות. מה זה נותן לי? זה נותן לי אפשרות להבין מה זה נקרא ללכת בחסדים ולא בחוכמה. שאני לא יהיה מושפע או משליטת הגוף עליי, כמו בחמישה חושים, או משליטת הבורא אליי, אם הוא היה מתגלה בחוש השישי, אלה שאני הולך ממש בחסדים. זאת אומרת, ממש על מנת להשפיע, על בטוח, שאם בורא לא מגולה ואני חושב עליו, החשיבה הזאת היא לא לטובתי, כאילו, לא לטובת הכלים דקבלה שלי, ואז מה שאני עושה, מה שאני ממלא את עצמי, זה יהיה לגמרי למעלה מהכלים דקבלה. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו מחולקים ממש לשני חלקים, שבחלק אחד אני מקבל את פעלות מחמישה חושים, בחלק השני אני מקבל את פעלות מחוש השישי, מנקודה שבלב, מהתחלת הנשמה, ואיך אני מעדיף לחיות בשליטת הנשמה על הגוף. הדבר הזה אחר כך הוא נעלם, הוא נמצא בדרך רק בהסתר כפול או הסתר רגיל, שאדם נכנס מעבר לזה, אז מתחברים בו את שני חלקים האלו, והוא רואה דרך שניהם יחס הבורא אליו. אבל עכשיו בינתיים זה נמצא כאילו בניגוד אחד לשני. אם אדם עושה חשבון שיהיו חסדים תמיד בראש, זה נקרא שעושה חשבון למעלה מהדעת, כי חסדים זה נקרא נגד הרצון לקבל. אם עושה חשבון שלפי הכלים דקבלה שלי, לפי הרצונות שלי, זה נקרא שעושה חשבון של תואבה, של רצון מקבל, שעיקר בשבילו זה בתוך הדעת. ומתי הדעת באמת של האדם נפתח ונרחב? שמישהו הולך למעלה מהדעת, כל הזמן מוסיפים לו רצונות, כל הזמן הולך למעלה מהם, אז דווקא אצלו כל הזמן הדעת נרחבת, ויש לו חסדים וחוכמה, כך שיש מספיק חסדים כדי לקבל חוכמה, ואז קשר בין חסדים וחוכמה נותן לו דעת העליון. זה נקרא חבד. מה שאם כן, אם חוכמה היא יותר מחסדים, או בכלל אין חסדים, זה נקרא חשבון של תואבה, ומזה בא לו רק חושך. כרצונו של הבורא שאדם ילך בחסדים ולא ב... זאת אומרת בלימוש של חסדים ולא בחוכמה, שיקבל חוכמה בצורה ישירה, מפני שקבלת חוכמה בצורה ישירה נותן לאדם אפשרות לקבל רק כיסטה דחיותה, ולקבל את החוכמה בחסדים, בלבוש לחסדים, מרחיבה את הכלים ונותנת להם אפשרות למילוי אינסופי, גם בכמות, גם באיכות. הרגשת השלמות, נצחיות, זה הכל החסדים קובעים בהרגשה בכלים דקבלה. לכן מלמעלה לא יתנו אף פעם מילוי בכלים שלא יהיה בהם לבוש דחסדים. מעשה בשבילנו זה נקרא קביעת היחס שלי להנהגה, לבורא, זה נקרא מעשה, שעל פני כל הרשימות שלי, כל הטבע, רצונות, תכונות, סביבה, כל הדברים, מה שבעצם ישנם בי כנתונים פנימיים ואני מקבל מסביבי כנתונים חיצוניים, שמתוך כל האלו אני מסדר יחס שלי לבורא, זה נקרא שאני עושה מעשה. לא צריכים יותר, אדם בשביל זה נולד, לקבוע כל פעם יחס שלו לאלוקות, ולא חשוב מה הוא יקבע בסופו של דבר, כי בדרך יש כל מיני מצבים שהוא קובע, גם שהוא רע בורא ושהוא טוב וככה וככה, וכל פעם מה שאדם חושב על מצבו זה בעצם הוא חושב על הבורא, כי הבורא מספק לו מצבו, כן? אז אם אדם רוצה לקבוע כמה שיותר נכון, כמה שיותר אמיתי, כמה שבלתי, יותר בלתי תלוי בערכה שלו הבאמית, בחושים הטבעיים, יחס שלו לבורא, זה נקרא שהוא משתוקק לעשות מעשה נכון. וכך באמת כתוב בתורה, שכוונה היא המעשה. עוד כן, מקשיב. אנחנו לא צריכים להסתפק במועט, אנחנו צריכים להבין ששמח בחלקו להסתפק במועט זה תיקונים ולא מטרת הבריאה, זה תיקון הבריאה. זאת אומרת, זה שלב ראשון, שאם אנחנו מסתכלים רק על הכלי, איך כלי יכולה להיות, איך כלי חייבת להיות בפני עצמה, כלפי עצמה, אז כלי כלפי עצמה, בלי קשר לבורא, צריכה להיות בחפץ חסד, בהסתפקות במועט. זאת אומרת, אני לעצמי יותר מדברים נחוצים לא צריך יותר. מעבר לזה, אם מדובר כבר על לתת לו, אין סוף. שיהיה לי אפשרות, כוחות, כמה ש... בצורה בלתי מוגבלת. זה כבר לא מספיק לי, ולא אני, ואני צדיק מסתפק במועט. לא בנתינה. אלא סיפוק במועט, הכוונה על תיקון הכלי שאנחנו צריכים לקבל. לכן מי שמתנזר, מי שבכלל הולך להגביל את עצמו וזהו, שחושב על זה כמו על מטרה, זה לגמרי לא נכון. להגביל את עצמו אנחנו יכולים רק על ידי לימוד הכוונות, המעשים שאנחנו עושים בקבוצה וכן הלאה. יבוא התיקון שאנחנו נעריך את הקבלה העצמית פחות מנתינה להשם, וזהו. אבל לא ש בלי המשך מזה, מתיקון הזה חפץ חסד, המשך שצריך לצאת אחרי זה נתינה, ההתאמה לבורא, בלי זה התיקון חפץ חסד הוא מה יש בו טוב. אז משתמשים אנשים בו כדי לשוויץ, שתראו עד כמה שאני צדיק. אבל הצדקות הזאת זה לא צדקות, כי מלכתחילה אם אין לו אחר כך להידמות לבורא, אז זה כבר קליפה. אם הוא מסתפק במועט, זה נקרא מסתפק במועט לעצמו, כן? שהוא נגיד, אני לא רוצה להרגיש רע, בגלל זה אני מצמצם את עצמי, מספיק לי כוס מים ו-200 גרם לחם ליום וזהו, שום דבר, תעזבו אותי מכל העולם, אני הולך להתבודד וזה, זה נקרא קליפה. הוא לא עושה מה שמוטל עליו לעשות כמו על נברא, כמו על האדם. הוא לא, הוא מפריש את עצמו מהבורא ולא רוצה בכלל, מפריד את עצמו ולא רוצה בכלל להיות שייך למטרה ולתהליך של כל האנושות, אלא זה חושב משהו, משהו לטובתו. אם הוא הולך לעשות תיקונים, חפץ חסד מלכתחילה, כדי אחר כך להגיע הלאה למטרה, כן? שאחר כך הוא ילך לקבל על מנת להשפיע. זה, אז במצב של השמח בחלקו, כן? במצב הזה שלא מקבל כלום, נקרא צדיק. כי זה מדרגה שצריכה להביא אותו למדרגה אמיתית. אבל אם לא מקבל שום דבר, מפני שטוב לו ככה, הוא פחות סובל, כי ביטל כלים דקבלה שלו, אז זה קליפה. והרבה אנשים משתוקקים לזה בצורה טבעית. הגוף בעצמו כאילו אומר לאדם, בוא נעשה ככה, כי אז לא נסבול. מוסיף דת, מוסיף מקוף. בשביל מה לי זה לעשות? אני איש קטן, אני לא יודע כלום. רואה צון באיזה כפר. מה צריך להיות יותר? יוצא עם פרות בבוקר, חוזר בערב, קובוי כזה, אתה יודע. זהו. שום דבר לא יודע כלום. חיים טובים מאוד. כאילו לא חי. סוג החיים יש כאלה שהוא כאילו לא חי ומקבל קצת וטוב לו, כן? לא מרגיש איסורים, ואחרי כל האיסורים יכול להיות שגדל והפך את העולמות, מגיע לכאילו לא חי, שהוא כבר דבוק בבורא וחיים הנצחיים. גם שני קצוות, כן.
93 כתוב, ולא חשוב על הכוונות שאדם חושב.
אז אני לא יודע באיזה מצב מדובר, וכך זה תקרא כל הקטע הזה, אפשר, אתה יודע איך לסובב את הדברים. אנחנו כבר מלומדים קצת בזה בימינו, זה איך יכולים להרוג את האדם. אמרת
תציא דבר מהקשרות.
שהשם מתחשב עם כל אחד ואחד, כי הוא עושה משהו בעבודה, ולא חשוב על הכוונות שהאדם חושב אז, אלא הכל הקדוש ברוך הוא מקבל לחשבון. לכן גם האדם בוודאי צריך לחשוב על כל מה שהוא משהו בעבודת השם, ומהכל האדם צריך לקבל הנאה ושמחה בזה שיש לו זכות על משהו לנגוע ברוחניות.
כנראה שמדובר על זה ש באמת אם אדם נמצא בטרם, בדרך, אז יש כל מיני מצבים, ואפילו במצבים שהוא מקלל את ההנהגה ולא מסופק משום דבר ולא יכול להצדיק את הבורא, ובכלל יש תקופות שהוא מת ולא יכול לעשות כלום. כל התקופות האלה הם מתחברים יחד, ובאמת אנחנו לא יכולים להגיד מה מהם יותר טוב ומה מהם פחות טוב, אלא שהם מתחברות יחד. כל התקופות האלו הן מגיעות למצב שאדם מקבל מספיק הבחנות כדי להתחיל להרגיש רוחניות. הבעיה שלנו ש מה זה נקרא רוחניות? אבן נגיד, מה הוא מרגיש? נו נגיד הוא מרגיש רטוב, יבש, קר וחם, באיזו צורה, שמתכווץ, מתרחב נגיד, כן? סופק, מתייבש, כן? מתפרק, לא יודע, נגיד, לדוגמה, כן? האמת שדוממים, שתגדל אתה תרגיש עד כמה שדומם מרגיש. אחר כך צומח, יותר מרגיש, כן? יותר מבחין כל מיני מצבים, יש רוח, יש כל מיני... יחס של בני אדם אפילו מרגישים צמחים, כן? כל מיני דברים. חיים, מיתים, יש להם תקופות של עיבור יניקה מוחין, בוא נגיד, כך, בצורה פשוטה שלהם, וכן הלאה. אחר כך יש לך חי שהוא בכלל עולם מלא של הבחנות, ואחר כך מדבר. אנחנו רואים שמדרגה לדרגה מה שנתוסף ברצון לקבל, נו חוץ מזה שהוא גדול, מה זה גדול קטן, מוסיפים, נתאספים ברצון לקבל הבחנות, יותר יודע פרטים על הסביבה ועל עצמו ועל כל מיני הקשר בין זה לזה. אפילו בלי בורא עדיין לא מרגיש מאיפה זה בא, והבורא עוד לא נמצא בתמונה. מה חסר לנו כדי להרגיש רוחניות? ברוחניות יש פשוט פי מיליארד הבחנות ממה שיש בעולם הזה, נגיד בסך הכל. אבל הבחנות האלה אתה יכול להשיג בתנאי שיש לך כלי מיוחד שהוא יוצא כבר מגדר של הפנימיות שלך, הקונכייה שלך, אלה מתחיל להרגיש מה שקורה מבחוץ, מחוץ לאור שלך. ומה להרגיש, מה שנמצא מחוץ לאור שלך, אתה יכול רק על ידי השפעה, על ידי זה שלא הולך לפי הכלים פנימיים, אלא לפי כלים חיצוניים. סך הכל, מה זה רוחניות? רוחניות, מה שנמצא מחוץ לגופי. כן? יש לי גוף, יש לי בגוף חמישה פתחים, אני בתוך חמישה פתחים האלה, נגיד, מקבל אינפורמציה, ומה שאני מרגיש כתגובה על האינפורמציה הזאת, זה נקרא העולם הפנימי שלי. אבל בזה אני מרגיש את הגוף שלי בלבד. אם אני אשנה את הגוף, אשנה את התכונות שלי, אני אשנה את הקליטה שלי על מה שנמצא מבחוץ, אני אשנה את העולם הפנימי שלי בסופו של דבר. איך אני מרגיש את עצמי בעצם. אני, העולם שלי היום זה פרויקציה,
השלכה
של התכונות שלי. אפשר לקחת את האדם, לנתק אותו בכלל מהכל, להתחיל לגרום לו כל מיני תופעות וכל מיני השפעות על הסנסורים שלו, על החושים שלו, והוא ידמיין שהוא נמצא בעולם אחר לגמרי. אז בימיות העולם הזה נקרא, זה מה שנמצא בתוך הגוף שלי, מה שאני מרגיש בעצם בחושים שלי, איך שהם לעצמם, איך אני יוצא להרגיש מה שנמצא מחוץ לגוף שלי במציאות חיצונית. חוץ ממני נמצא רק בורא אור, איך אני יוצא להרגיש אותו? אז בשביל זה אני צריך לנטרל את החושים שלי. לא לנטרל שהם מתים, אבל להיות לא מושפע מהם, אלא לבדוק מה שיש מבחוץ, בלי שום קשר ממה שאני מרגיש מבפנים. מה שאני מרגיש מבפנים נשאר כעולם שלי, העולם הזה, מה שאני הולך להרגיש, מה שקורה מבחוץ, אני הולך להרגיש, זה נקרא העולם העליון. העולם החיצון תקרא לזה, לא חשוב. אין? אז בשביל זה אני צריך סנסור, חוש חיצון, שזה נקרא חוש השישי, או נשמה, או נקודה שבלב, שאני צריך לפתח אותה. אין? בחוש הזה אני צריך עכשיו להתחיל לקבץ הבחנות, ללמוד כמו תינוק לומד, מה זה אימא, מה זה אבא, מה זה במבה, כן? מה זה, באמת ככה מתחילים ללמוד כל ההבחנות. אז אני רואה ששם מים זה משהו אחר, כמו שאצלי בפנים חם, קר, מעלה, מטה, כל הדברים, מה שאני בחוש שלי, בחושים שלי בפנימיים, בעולם שלי פנימי, יש לי מושגים האלו. בחוש הזה השישי גם כן יש מושגים, אבל הם בתוכן שלהם שונים, כי שם אין כבר מרחקים כמו שבחוש השישי, כמו שבחושים פנימיים שלי. מרחקים זה אחרים, זמן זה דבר אחר, כל דבר מקבל צביון אחר. ואז אני מתחיל פשוט ללמוד לחיות בעולם ההוא. גם בעולם ההוא שאני מתחיל לחיות, יש לי הורים, יש לי סביבה, אני מתחיל לגלות לאט לאט שאני מתפתח, והתפתחות שלי הראשונה, התפתחות שלי הראשונה, אני קורא לזה הוא עיבור, אחר כניקה, אחר כמוכין. אני מרגיש ממש שם כמו בעולם הזה. בוא נגיד ההפך, אני מגלה שמה שיש שם בעולם שלי פנימי זה ממש כתוצאה כזאת פשוטה, דוממת, השלכה מהעולם ההוא. ושאני מקבץ הרבה הבחנות כאלה בחוש השישי, אז אני פשוט זוכה לחיות בו. יוצא שאני ממש מתחיל לחיות בשני עולמות. אחד זה העולם הפנימי שלי, זאת אומרת התרשמות מחמישה חושים. שני זה העולם החיצון שלי, שאני מתרשם מחוש השישי. ויחס ביניהם ממש מורגש כעליון ותחתון, כשבא ומסובב, כבורא ונברא. והחוש השישי הזה, העולם העליון, הוא כל כך בחוש יותר שולט, יותר גדול, מקורי, הראשון, הקובע, כלפי מה שאני מרגיש בעולם הזה, בחושים פנימיים, שאני מתחיל להזדהות עמו ולחיות בו. כי אני מרגיש שבחמישה חושים האלה, בפנימיים האלה, אני, זה הכל לא, זה רק תוצאה כזאת קלושה מאוד. ואז אדם מגיע למצב שהוא חי את החיים החיצוניים האלו בחוש השישי בעולם החיצון, ואז לא אכפת לו, מרגיש את העולם הזה, לא מרגיש, חי, מת בו, אתה מבין? הוא כבר דבוק לנצחיות, לשלמות ולכל החיות, מה שדרך הבחנות שלו התחיל להרגיש והרחיב להרגיש בחוש השישי בנשמה. מה שנמצא מעבר לחמישה חושים, מה שאני מרגיש כעולם הזה ובתוך הנשמה שאני גידלתי אותה מנקודה שבלב, זה רק עצמותו. שם אני לא יודע מה זה, אבל יש לי קופסה אחת כאילו פנימית שלי, ששם בחמישה חושים שלי אני מרגיש מה שאני מרגיש, נקרא העולם הזה. יש חוש השישי שפיתחתי אותו מחוץ לאור שלי, שאני מרגיש עולם היותר חיצון, זה אני מרגיש במה שנקרא נשמה. זה הכל. מה שנמצא מחוץ לגוף הבהמי ומחוץ לגוף של נשמה, גוף הרוחני, אני לא יודע. אומרים שזה סתרי תורה, שאחרי שגומרים גם את ההבחנות בעולם הזה, זאת אומרת הריצות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות, וכל הריצות אחרי התפתחות הנשמה והתאמתה לבורא. זאת אומרת, מרגישים כל העולם הזה וכל העולם הרוחני, אחרי זה יש עוד איזו התפתחות גם מעבר לנשמה, כן? מחוץ לה. כמו שפעם יצאתי מגופי להרגיש מה שמחוץ לו, ופיתחתי את החוש שנקרא נשמה, והרגשתי בעולם העליון. גם אחרי שאני פיתחתי כולה את הנשמה, אומרים שיש אפשרות, זה נקרא גמר התיקון, אומרים שיש אפשרות גם לצאת ממנה חוצה ועוד משהו להרגיש ולראות, אבל זה כבר לא מסופר באף מקום. רק יש רמזים שכן יש כזה דבר. זה כבר מעבר לגמר התיקון, אנחנו לומדים רק איך לעשות תיקונים על עצמנו, לא יותר. כן.
אומרים שאחרי מסור מתגלים רצונות, בן אדם אפשר להרגיש ויש גם רצונות בעולם שלנו. זה שתמיד סתירה, אני לא יודע, על מה בונים כוונה, על רצונות האלה ועל רצונות אחרי מסור שלנו. מה החומר? שזה לא צריך להתראה אחד לשני. יש כוונה ויש רצון, ויש את החומר.
על פני רצונות האלו של העולם הזה אנחנו לא יכולים לבנות כוונות רוחניות. אתה יכול בתור תרגיל להתחיל לחשוב שאתה אוכל על מנת להשפיע. או עוד כל מיני דברים אתה עושה על מנת להשפיע לבורא. כן, בבקשה. אבל המטרה שלנו עכשווית היא שרצון לבורא, ליהנות ממנו, להתחבר עמו על מנת לקבל ממש כמו שאני רוצה לקבל איזה תענוג או תאווה בעולם הזה. אז רצון ליהנות מהבורא, מחיבור אגואיסטי עמו, הוא יהיה יותר גדול מכל היתר דחפים האגואיסטיים שלי. יותר מתענוגים בימיים של אוכל, זיווג ושינה, יותר מתענוגים של כסף, כבוד ומושכלות, שיותר מכל הדברים האלה יהיה לי תענוג, יראה לי, אני אדמיין לעצמי שתענוג להתחבר עם הבורא, להיות איתו, זה יותר מכל התענוגים האלה, פי כמה שיותר. לזה אני צריך להגיע, עד שלא מניח לי לישון, כמו שהוא אומר שם במכתב. להתחבר בעולם של הנפש, וסביב זה להסתובב כל היום וכל הלילה, רק לזה, כמו שבעל תאווה, שרוצה רק באותה אישה. תראה, הוא נותן לך דוגמה מאוד בהמית, פשוטה, כי באמת זה מקור של כל התענוגים, באותה אישה, באותו מקום ובאותו זמן. זהו. כך אתה צריך להתאבות.
לדמיון.
להתאבות, נו, תאווה. להתאבות, אפשר להגיד אולי. להתאבות עליו.
לתאוב.
זהו. לזה צריכים להשתוקק. עזוב כל הכוונות, כל הדברים האלה, זה אתה צריך להגיע לזה, שבורא יהיה מקור התענוג שלך. זהו. שבכל מקום, במקום כל דבר שבא לעיניך, בחמישה חושים, אתה תרצה ליהנות ממנו, ולא מזה. למה לא מזה? אף אחד לא אומר לך להתנזר מהעולם הזה, אבל הרצון גדול הוא דוחה את כל הרצונות הקטנים. אדם לא יכול בבת אחת לרצות אלף דברים, זה רק תינוק יכול, זה וזה וזה וזה, בקנה שלא יודע איך לעשות הבחנות ובירורים. אדם גדול, אז עלינו לעשות מקסימום הבירורים, שבכל רצון ורצון שלי הבורא יהיה בראש, אני רוצה שהוא יהיה, ליהנות ממנו, להרגיש אותו. כדי להביא אותנו לזה הוא נותן לנו אכזבות ואיסורים בחיים שלנו, שאין לי ביטחון, שאין לי פרנסה, שאין לי כבוד, שאין לי כסף, שאין לי לא חשוב מה, כל מיני כאלה דברים, שבסופו של דבר אני יראה בצורה בימית שלהגיע אליו, לתפוס אותו, ליהנות ממנו, זה דבר הבטוח ביותר, הטוב ביותר, הגדול ביותר שיכול להיות ולספק לי במקום כל היתר הדברים. אנחנו צריכים לבחור בזה בצורה האגואיסטית, הבימית, הפשוטה ביותר. מה זה מטרת הבריאה? שאנחנו אומרים, חבר'ה, מטרת הבריאה, אנחנו צריכים להגיע אליה. בסופו של דבר, מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים אחד לשני, כדאי לנו לגשת לעסק, כן? והרווח שיהיה שאנחנו נתפוס את הבורא. זה בבורסה שלנו, כן? זה המסחר, המוצר הוא הכי בטוח וטוב. זה מה שאנחנו רוצים, למכור אחד לשני. זהו. ולא לדמיין את עצמנו כוונות, כל מיני דברים, זה הכל לא, זה הכל טוב, אתה יודע, סתם לדבר לכמה דקות. צריכים לראות לריאלית איך אנחנו עובדים. ואתה רואה עד כמה שזה קשה. וכאן צריך דווקא ללכת למעלה מהדעת, מפני שהבורא הוא נסתר. אז אני צריך כאן לא לחכות עד שהאיסורים שלי הכריחו אותי ללכת בתוך הדעת ולהגיד הבורא הוא הכי כדאי לי להיות איתו בקשר, הכי בטוח, הרווח הכי גדול לי אם אני קשור עמו, ולא עם כל העולם הזה שמביא לי רק איסורים. כמה איסורים אני צריך לסבול אם אני צריך להגיד שכל העולם הזה לא שווה כלום וכדאי להיות עם הבורא? אז לגשת לאבחון הזה, להחלטה הזאת, מקודם, לפני האיסורים, זה נקרא ללכת למעלה מהדעת. לעשות חשבון בתוך הדעת, זה אני צריך הרבה איסורים. זה לא, אז זה לא נקרא קבלה, אז זה לא נקרא דרך שלי. אז זה בדרך טבעית, הבורא ככה יקדם כל העולם. מכות, 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 ועוד, 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 וזהו. מה שאנחנו רוצים ללכת, לעשות חשבון לפני שמקבלים מכות. זאת אומרת, לתאר את הדברים האלה, לצייר אותם כך, שעוד לא קיבלתי מכה, אבל כבר אני יכול להרגיש את עצמי כאילו קיבלתי אותה. איך אני יכול? איך אני יכול להוסיף במשקלות ש... עוד לא קיבלתי מכה, אבל כאילו קיבלתי. בשביל זה אני צריך או להגדיל את המכות במודעות שלי, בדמיון שלי, או להגדיל את הבורא במודעות שלי ובדמיון שלי. אז צריכים גם זה וגם זה. אבל יותר טוב לא להיות שקוע במכות, אלא כל הזמן להגדיל את הגדלות הבורא. וכאן אנחנו שוב חוזרים לבחירה היחידה שיש לנו, חברה. כי רק חברה יכולה לעזור לי להגדיל את הגדלות הבורא ולעשות חשבון לפני שאני מקבל מכה. אבל חשבון הוא חשבון בכל זאת פשוט. כמה אני אקבל הערכה מהבורא? נגיד, כי היה לי אתמול הערכה קילו בורא, אז אני על קילו תענוגים של העולם הזה יכול להעדיף את הבורא, להיות איתו. אבל אם העולם הזה מספק לי שני קילו תענוגים, אני לא יכול להעדיף את הבורא. אז מה צריכים, איך ללמד אותי מלמעלה צריכים? אז במקום תענוגים 2 קילו, נותנים לי אחר כך איסורים 2 קילו. אך איסורים 2 קילו יותר טוב לי עבורי, ואני רץ עליו. ככה גידלתי את החשיבות שלו ב2 קילו, לעומת 2 קילו איסורים. איך לעשות יותר טוב חשבון, כדי לא להזדקק לאיסורים? אני צריך לקחת בורא או קילו אחד עכשיו בחשיבות אצלי, ולקנות מאיזשהו מקום עוד קילו אחד של חשיבות. איך? יש 50 חבר'ה שכל אחד יצפצף לי במוח, עבור חשוב ומטרה חשובה ורחונית חשוב וזה וזה וזה, אז אני אקבל מהם התרשמות של קילו נוסף, ויעשה חשבונות שיש לי חשיבות עבור 2 קילו. אז אני לא אצטרך כבר לאיסורים של קילו נוסף מצד שמאל. כן? נו, ואחר כך 3 קילו כאן, כנגד 3 קילו כאן וכן הלאה. זאת אומרת, בצורה כזאת אני יכול לאט לאט להתקדם. לא נותנים לי, ברוך השם, איסורים כנגד כל הגדלות האלוקות. כן? אלא העולם הזה הוא קצת טוב, קצת רע, קצת טוב, קצת רע. בהתאם, איך שלתת לאדם זכות בחירה. ואני בהתאם לזה צריך להקדים את המכות ולעשות חשבון על פני חשיבות הבורא שמקבל מהחברה. ויוצא שאין לי שום דבר אחר אלא לדחוף את החברה שישטוף לי את השכל, שאני יותר מהר אעשה חשבון לטובת הבורא, ועוד פעם לשטוף את החברה, לדחוף את החברה שישטוף לי שכל, ועוד פעם לעשות חשבון לטובת הבורא וכן הלאה. זה כל העבודה, והעבודה על זה נקראת עבודה רוחנית. ולמה רוחנית? סך הכל אני בורח מייסורים, כן? וחייך, מה אני עושה? לאט לאט אחר כך מתחילים לראות שזה לא רק בריחה מייסורים, זה מביא להתגלות האלוקות, והתגלות הבורא היא מביא לך כלים חדשים על מנת להשפיע. יש בזה הרבה. כן.
בכל דף שאני פותח כתוב שהבורא הוא לא יתגלה אם אני אעשה אותו כתענוג. אין בעיה לחשוב על בורא שיתגלה כתענוג.
הבורא לא יתגלה אם אתה תרצה אותו כתענוג. זאת אומרת, על מנת לקבל. נכון. אבל מצד שני, מאיפה אתה יכול לרצות אותו על מנת להשפיע? לא יכול.
סתירה.
הסתירה הזאת פשוטה מאוד. כאן באמצע, בין זה לזה, בין שאני רוצה אותו על מנת לקבל, כמו שבעל תאווה, כמו שאמרתי, עד שלא מניח לי לישון. כן? וזה מצד אחד, זה נקודה אחת לפני המחסום. ואחר כך יש מחסום, קריאת ים סוף, ואחר כך ארץ ישראל. מה יש שם? יש שם ממש קריאת ים סוף, שבא אליך אור חוכמה שמפריד לך בין מים למים, ואתה עובר. מה זאת אומרת? נס יציאת מצרים, שנותנים לך התגלות האלוקות. כן? כתוב, מה זה ביציאת מצרים? קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהבורא מתגלה, נעשה לך מהפכה בכלים. אני לא יכול להסביר את זה, זה לא בצורה טבעית חלקה יוצא לך מחוקיות פסיכולוגית ופיזיקלית שלך, כימיקלים, כל מיני האלו ביולוגיים, ככה שאתה מקבל פתאום כוונה על מנת להשפיע. אני לא יכול להסביר לך את זה, זה טבע שונה, זה עולם אחר. אתה מקבל פשוט תוכנה חדשה לעבוד לפי חשבון אחר לגמרי. אבל אתה מקבל אותו מלמעלה. הגעתי ומצאתי. אתה עשה הגיעה קודם, שתשתוקק לבורא כמו לבעל תאווה יותר ממה שכל העולם הזה. למה זה נקרא הגיעה? הרי אני משתוקק לתאווה יותר גדולה, אבל אתה לא רואה שזה תאווה. אם היית רואה שזה תאווה, אין לו הייתה לך בעיה, זה לא נקרא עבודה. ללכת מתאהבה קטנה לתאהבה גדולה, מישהו קרא לזה עבודה, הגיעה. אלה למה אנחנו צריכים הגיעה ועבודה? מפני שאתה לא רואה תענוג בו, אתה צריך לעבוד על זה כדי שתדמיין שזה ככה, בלמעלה מהדעת. לכן זה נקרא העבודה שלך והגיעה שלך. ואחרי שתגמור את העבודה הזאת, שעל כל התענוגים של העולם הזה שאתה מרגיש בחושים שלך, בגוף שלך, לכל אחד זה במידה שונה, אבל אחר שתעשה את החשבון הזה שיתנו לך הכל כביכול מהעולם הזה ואתה מעדיף תענוג ממנו, אז אתה מגיע לקריאת ים סוף, לזה שאתה עובר מחסום. ההגיעה היא בבחירה חופשית דרך החברה, שזה אפשרות היחידה לעלות לי גדלות הבורא על פני גדלות העולם הזה. בזה הגיע. לכן אנחנו אומרים אין יותר גדול מחברה, אין יותר חשוב מחברה, כי אמצעי אחר אין, שכל הזמן ידחוף אותי להחליף את גדלות השם על פני כל התענוגים האלו. אין. אם אני אשב בעצמי ויחשוב על זה ולא יודע מה שאני לא אעשה, זה שום דבר לא יעזור. פשוט בעצמי בלתי אפשרי. יש, אבל יש ויש. זאת אומרת, יש אנשים שכן בא להם את זה מלמעלה, על ידי חיבור עם הרב שלהם, עם הספרים במיוחד, אבל זה מקרים מיוחדים. כן, אם בא אלינו איסורים, אין לנו בעיה להגדיל חשיבות הבורא. בסופו של דבר אתה רואה, נותנים חס ושלום איזה מכה לאיזה דודה, והיא מיד רצה להתפלל ובוכה וצועקת מיינגוט או אלוקים, ולא חשוב באיזה שפה, או לא חשוב מי ומה היא, כן, יכולה להיות אסכימושית ויכול להיות יהודיה אדוקה, כן? האיסורים הם פועלים בצורה כזאת שאדם פונה טבעית לכוח עליון. מה שפלא שלא פונה לכוח עליון שעשה לו איסורים האלה, אלא פונה שיעזור לו נגד איסורים האלה, כאילו לא בורא מי שעשה את זה. טוב, זה העניין של הסתרה, בגלל זה כך חושבים. אם הייתה, אם היה מגולה חס שלום בורא ביחד עם המכות, אז היית בא אליו כמו לאויף הגדול ביותר, שונא הגדול ביותר, וכך היית מתייחס אליו. לא היית יכול להתייחס אחרת. כדי שאתה לא תתייחס אליו ככה, אלא הפוך, תבקש ממנו עזרה, אז הוא נותן לך איסורים בצורה נסתרת. עד שמגיע לך איסורים, הוא נסתר. מרגע שמתחיל להגיע לך שכר, הוא נגלה, הוא שומר על עצמו. אתה מבין? שלא תבוא אליו בטענה. עכשיו, מה שאלת? אז אם אין הפרעות ואין איסורים, אז איך אדם יכול להגיע בכלל לשנות יחס שלו לבורא ולהתחיל להתקרב אליו? לא יכול. לא יכול. לכן על ידי מה דוחפים את האדם לקבלה, להתחיל להתקרב לבורא? על ידי איסורים. אבל אחר כך שנותנים קצת איסורים, נותנים לאדם מתודיקה, נותנים לו שיטה, נותנים לו קבוצה, נותנים לו מורה, שילך בלי איסורים, שילך יותר מהר. עד שגוף שלנו לומד, אנחנו רואים כמה אנחנו צריכים לקבל מכות. כן? כמה מכות קיבלנו בבית ספר והלאה, אנחנו מקבלים משך החיים. המכות האלה, אם המכות האלה היו כדי שאני ארוויח מקצת טוב ליותר טוב, מיותר טוב לעוד יותר 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 טוב, זה משהו אחר. אז זה כמו שאני בא לאיזשהו מקום ללמוד מקצוע. כן? אז אני לומד, אני שמח לשנות את עצמי. אבל כי זה הולך ביחד עם הרצון לקבל שלי. אבל אם זה נגד הרצון לקבל, אם אני צריך להגביל את עצמי, אם אני צריך, תראה, אני צריך לעשות דיאטה. איזה שמיניות אני אעשה כדי לא לעשות? שכל זה שכל והרגשה זה הרגשה, נגד הרגשה לעבוד מאוד קשה. אז הבעיה היא שלבד אדם לא מסוגל. אנחנו רואים את זה מכל מיני חברות. אותה דיאטה. מה מחפשים? מחפשים פשוט. אני הולך לאיזה חוג, שם מדברים על חשיבות לאכול עשב. אני מתחיל לאכול עשב הזה, ואם אני רק קשור לאותו גוף, הם מתקשרים אליי בטלפונים בבוקר ובערב, מדברים על זה, ואני אוכל את העשב הזה, אני מתחיל להרגיש בו תענוג. מתחילים להכניס לי חסרונות. אותו דבר כאן, לא צריך יותר מזה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו פועלים בצורה טבעית לגמרי. רק הבעיה שלנו, וגם כן, כאן זה, יש פה הפרעות פנימיות, עוד נדבר על זה, אבל נגיד אם השאלה היא כזאת, אני רוצה להסביר. נגיד יש בעולם הזה איזה מחלה. כדי למנוע מחלה הזאת, אנחנו צריכים עכשיו להתנזר ממשהו, או לקבל חשיבות למשהו. אז אני צריך לארגן חברה שהיא תתחיל כל הזמן לדבר על החשיבות נגד הדבר הזה, זאת אומרת שזה מאוד חשוב וכן הלאה. למה אם אני עושה דבר כזה במסגרת העולם הזה, שמה שנראה לי עין או משהו שלא שייך לבורא, גם כן דבר מופשט אולי איזה, אבל קיימים כאלה כל מיני חוגים למיניהם, אז אני מצליח, ומה ששייך לבורא אני לא מצליח, מפני ש מה שאני יוצר בעצמי, איזשהו מין, נגיד, חברה שקובעת, גורסת ממש, שהדבר הטוב ביותר לאדם זה פחות לנשום. יש דבר כזה באמת, לא, זה, עם מטאבוליזם זה באמת ככה. כמה שאדם פחות נושם, הגוף סופק יותר חמצן והוא יותר בריא. זה דרך אגב בטוח. נגיד אנחנו נעשה כזאת חברה ואנחנו יכולים להצליח יחסית, יהיו הרבה תומכים, כמה מיליונים נקבץ בכל העולם, ואצלנו לא. למה? מפני שבתת הכרה יש כאן גוף לא מרגיש שום תועלת. הגוף שלנו הרי זה עובי מאוד עמוק של כל מיני הבחנות, זה כנגד זה ברא אלוקים. ואם הוא לא מוצא בעצמו תשובה על מה שאני עכשיו עוסק, בתת הכרה, דתת הכרה, דתת הכרה, הוא לא נותן לי פשוט, זה ממש ברוחניות הולך אצלו, הוא לא ייתן לי כוחות לבצע. לכן, לארגן חברה שלנו, זה לוקח 10 שנים. ולארגן צורה, חברה אחרת, איזושהי חברה אנוכית, אגואיסטית, זה אין בעיה, קצת פרסומת פה ושם, כמה מאמרים גמרנו. וגם בתוך חברה שהיא כבר נמצאת, זה קשה מאוד להכניע את עצמו כלפי מה שחברה אומרת. למה? אני עוד משלם כסף, נגיד, אני הולך לשומרי משקל, כן? יש, חברה כזאת שנקראת שומרי משקל. אני בא לשם, נותנים שם הרצאה ל-200 איש, ואומרת שם איזה בלה בלקין יש כזאת, ידועה. אני יודע דרך החלק השני שלי. כן? והולכים לשם, יושבים, והיא מדברת, מדברת, מדברת ככה שעתיים. יוצאים משם, אתה יודע, לא רוצים לאכול. וחוץ מאיזשהו כדור ויטמינים, שום דבר בכלל לא צריך אדם, ואתה עולה, יוצא משם על ממש כמו מלאך, רק כנפיים, אין לך גוף. ממש. אולי אם אתה שוקל 150 קילו, אין לך. זה כזאת הרגשה. אז משלמים כסף, והולכים רחוק לשמוע את זה, על מנת אחר כך לקיים. ואצלנו, איפה אתה רואה ככה סתם 200 איש נכנסים בכל פינה בארץ ולומדים איך לשמור משקל? בגלל שהאגואיזם הוא פשוט בתוך עצמו, בתוך העומק שלו, לא מוצא לזה שום תועלת. בשומרי משקל כן, בנשימה כן, ומה שאתה לא תגיד לו, הוא ימצא בכל זאת איזה מין הצדקה. לזה לא. כי זה נמצא, כמו שאמרתי, מחוצה לאור של אדם. כן. נגמרו גם שאלות? לא, נו.
על ידי 5% גשמיים אנחנו בנים את ההרכב שנקרא את החוש השישי.
על ידי 5% שלנו אנחנו לא יכולים לבנות חוש השישי. חוש השישי זה נקודה מלמעלה לגמרי שלא שייכת לגוף שלנו. והיא לא נמצאת בגוף שלנו, הנקודה הזאת. פשוט אנחנו, אני, מתחיל להרגיש עוד הרגשה אחת. יש לי שני הרגשות. הרגשה איך להגיד לך? אני אגיד לך בצורה אחרת שאתה תבין. יש פרצוף, 10 ספירות. אם פרצוף הזה מרגיש רק מה שקורה לו, נגיד במלכות, אבל אני אומר את זה בצורה ממש רק לדוגמה, מאוד, מאוד גסה כזאת, לא מדויקת ולא כלום. אם פרצוף הזה מרגיש רק מה שקורה לו במלכות, נקרא שהוא מרגיש העולם הזה. אם הוא מרגיש מה שקולט בתת ראשונות, זה נקרא שהוא מרגיש עולם העליון. מי הוא? הנקודה שיצא מהבורא, שחוץ מנקודה הזאת, כל היתר, גם מלכות, גם תת ראשונות, זה נבנה אצלה בהתפתחות מלמעלה למטה. אז אנחנו, שנולדים בעולם הזה מאמא בהמית, אנחנו גודלים שמרגישים רק את השכבה התחתונה שאפשר להרגיש מהמציאות, ללא הכרה, מה שנקרא. ואחר כך מוסיפים לנו עוד הרגשה מהתשע, נגיד, ספירות העליונות. ואותם אנחנו צריכים להגדיל עד הנפח הטבעי של כל אחד ואחד. אז מה שאני מרגיש בנקודה הזאת של המלכות, זה נקרא העולם הזה. ואני משיג אותו במלואו כמה שאני יכול, והוא כבר לא משתנה. ואחר כך אני מתחיל להשיג את התת ראשונות, וגם אותם אני צריך להשיג במלואם, ולמלות אותם גם כן בכל האינפורמציה מה שיהיה בהם. זה עיקר גמר התיקון, דבקות ובורא. זה הכל.
עובדים?
לא, לא.
תגיד, בוא נגיד שיש איזה פגם מחמישה חושים לבן אדם. זה לא מפריע להסיק את הגדלות השם?
שיהיה כל פגם שיהיה בחמישה חושים שלנו, זה לא יפריע לאדם להגדיל את החוש השישי שלו. ועוד יותר מזה, אפילו אדם לא נמצא בהרגשת החמישה חושים שלו, הרגשתו בחוש השישי יכולה להיות מלאה, כי האני של אדם לא שייך לא לחמישה חושים האלו ולא לחוש השישי. האני זה עוד למעלה מזה, זה נקודה שיצא מעבורה. אז לכן יש נשמה ללא גוף, ויש גוף ללא נשמה. ופעם היה, אם אפשר כך להגיד במושג של זמן, אני לא בלי גוף ובלי נשמה, לפני ההתפתחות, לפני השתלשלות מלמעלה למטה. אנחנו רואים גם כן בעולמנו אנשים בלי רגליים, בלי ידיים, השם ישמור, כן, חס ושלום, וזה לא מפריע להם להשיג שום דבר. ורוחניות זה לא משפיע כלום. החושים האלו, אתה רוצה להגיד כך, שאם לאדם יחסר, נגיד, נולד אדם חס ושלום עיוור, שזה החוש החשוב ביותר אצלנו, ראייה, האם אם הוא לא יקבל תענוגים, אם הוא לא יקבל תענוגים דרך חוש הזה, אז הוא לא יוכל לפתח את עצמו והשתוקקות לבורא על פני תענוגים האלו, כן? או יש איזשהו שימוש הורמונלי נגד זיווג, נגד מין, או חסר לו חוש טעם, כן? אל תדאג, יספקו לו מה שצריך ללא חושים האלו, הוא ירגיש בפנים התפעלות במוח שלו מהעולם הזה, מה שעיקרי העולם שלו יכול להיות, יכול להיות רק בחלק קטן מחוש אחד וזהו, וגם זה מספיק לו כדי לעבוד נגד התאווה הזאת, מה שיהיה לו אז, ו על פניה לבנות יחס לבורא יותר ממה של התאווה הזאת. זה מספיק. אתה חושב שחושים שלך נותנים לך כאלו תמונות גדולות של תאוות, שזה ממש, אם היה חסר משהו, מה שאתה מקבל דרכם זה כזה עין ואפס שזה... כן, צריכים ללמוד, מה פתאום אני מדבר היום. כן,
בשביל מה ניתנת לאדם התנגדות כל כך חזקה שאפילו לא שהיא יותר גדולה מהחברה, שהיא יותר גדולה מההתנגדות שיש בה גם כעס וממש שנאה וקושי וכאב?
התנגדויות לרוחניות על ידי תאוות, על ידי אופי, חוסר סבלנות, כל מיני דברים, זה הכל, זה נובע הכל מאגואיזם, לא יותר, זה ברור. והתוקף שלהם וריבוי האופנים, כל מיני צורות במה שזה מגיע הפרעה לאדם, זה עזר כנגדו, שכל פעם שמתגלה באיזו צורה אחרת הפרעה, מחשבה, כוונה נגד, זה כדי לבנות בך הרגשה, הבחנה, מחשבה בעד, שאתה לא יכול לבנות כלי שלם אם לא יהיו לך כל הנתונים האלה, כל הנחושים האלה, כל הרגשיות האלו, התפעלויות האלו. אתה לא יכול בלי זה להגיע להרגיש בורא כולו. לכל דבר הזה צריך בדרך, מה שאדם מקבל אחר כך הוא יצדיק כל הדברים האלה. נראה לו עכשיו שמשהו הולך מה שהוא מקבל בדרך, הוא מאשים את הבורא, מקלל אותו, נקרא זדונות ושגגות, ואחר כך הוא מעביר את זה לזכויות. אחר כך הוא מצדיק כל דבר ודבר. נו, אחרון.
איזה יחסים אני אולי צריך להגיע בחברה, אני יכול לתת דוגמה, שאני לא תהיה באשליה שהמורה כל כך חשוב. אני חושב שאני חושב שזהו.
אתה רואה עכשיו שאני מדבר איתך, אז אתה מוכן לקבל את הדעה שלי. נו, קצת. נו, בפנים אולי לא כל כך, אבל מבחוץ אתה רואה שאתה קצת מתעורר, מתפעל. נו. אז מה עוד? מה צריך להיות? שחוץ מהחברה הזאת, 50 איש סביבך, ש... מדברים רק על חשיבות הבורא, לא יהיה בעולם אף שום דבר אחר, שום חברה, פשוט אף אחד. שיהיו מיליארדים, אבל זה, הם יהיו כמו דיוקים. כך אתה תתייחס אליהם, ולאלה תתייחס כמו לכל אחד. הוא כותב גדול הדור, אז אתה תתפעל רק מאלה. אין לכם ממיעוט. תתאר לעצמך ילד שנולד באיזשהו חברה בג'ונגל, שהם הם מחנכים ילדים מאוד חזק, כן? סליחה. בעיות האור שלי הם בכל מקום. אז תתאר לעצמך החברה הזאת, תראה איך עושים האלה, הטרוריסטים האלה, כן? קומיקאצים האלה. נותנים להם שטיפת מוח וגמרנו. למה? מכניסים אותם לאימון, למחנות כאלה, לחברה כזאת, שהם מקבלים דעה של מישהו בלי, שוברים להם בצורה, טוב, שם יש שיטות כאלה ששוברים להם את ההתנגדות בראש וכל המחסומים. אבל זה פשוט, זה עניין עד כמה כאן אתה צריך לבנות בעצמך את החברה. אתה צריך, כל העבודה של החברה עליך אתה עושה, ולא חברה. אתה מבין? אתה רוצה שהם ישפיעו עליך משהו, אתה רוצה שהם יבנו לך משהו. אתה צריך על כל דבר ודבר הזה לעשות הגיעה שלך, לתת הגיעה שלך. זה לא תלוי בחברה שאני נכנס בה וגמרנו. אני צריך להכניע את עצמי, ואני צריך לדעת מה אני דורש מהחברה. אחרת יש כאן אנשים שיושבים 5 שנים בחברה, והם לא שומעים על מה שחברה מדברת. הם שומעים משהו אחר לגמרי, מה שהם רוצים לשמוע מהחברה. ולא הרוח האמיתי, מה שיש כאן. זאת אומרת, אתה ממש בונה מעצמך כלי למה שאתה רוצה לקלוט מהחברה. טוב, עכשיו נלמד איך להתחיל להיות עובר.